טוב, ניכנס מהפרשה קצת, ובעזרת השם, אם ככה כוחותינו איתנו, צריך להתחיל לחזור קצת לתפילות. זוכרים שפעם למדנו את הסידור קצת? אמרנו הרבה פעמים שבשבוע הבא ממשיכים. צריך... אז היום זה גם הקדמה לזה. ישר כוח, ישר כוח גדול, ישר כוח גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל אני רוצה ברשותכם, לפני שאני נכנס לפרשת שלח, לגעת בנקודה אחת ששייכת עוד לשבוע הקודם. זה פרשת בעלותך. אנחנו בתווך. רש"י אומר, יש לכם חומשים, נכון? יש לכולם חומשים. בפרק ט' פסוק א', בפרק ט' פסוק א', מופיעה הפרשה של פסח, עוד לא של פסח שני, עוד מעט פסח שני. בסדר, יש שם מספיק חומשים, אבל בכניסה אם צריך אחרי זה, שי. יש שם בכניסה אולי שיהיו... שיהיו כמה. מתחילה הפרשה של פסח, והיא מתחילה כך, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. רעיון הציווי הזה, לשם מה צריך בכלל את הציווי לעשות את הפסח, לא ניתן לנו הציווי לעשות את פסח במצרים, מה צריך שוב? אז הוא ברור לחלוטין, מסבירים לנו מיד רבותינו, שכשניתן לנו הציווי לעשות את הפסח, גם נאמר לנו שפסח מצרים נעשה במצרים. אבל פסח דורות יתרחש רק ברגע שנגיע לארץ. זה נאמר מפורש. והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת לחוק לך ולבניך עד עולם. נכון? כל זה יהיה רק כאשר תבואו אל הארץ. זאת אומרת שבמדבר לא נאמר להם לעשות פסח. נכון? למה? חז"ל דנין, יש רוח כזאת ויש רוח אחרת, אבל במדבר בפועל לא עושים את הפסח, וכולנו יודעים גם שזה בפועל המצב, כי הרי כשנכנסים לארץ ישראל, אז מה הדבר הראשון שעושה יהושע אחרי מעבר הירדן? את הברית הגדולה בגלגל. המקום נקרא גבעת האורלות, נכון? ולפני שמקריבים את הפסח ביהודה ניסן, נזכר בתאריכים, ביוד ניסן של השנה ה-41 עוברים את הירדן, בי"ד בניסן מקריבים את הפסח, נכון? ואז וישבות הפסח ממחרת ויאכלו מעבור הארץ, כל הסיפור יריחו שזה הימים. אבל בין י' ניסן לי"ד יש את הסיפור הגדול שאותו קראנו בהפטרת החג הראשון של פסח. שם מגיעים לגבעת האורלות שהופכת להיות הגלגל, והיום גלו אותי את חרפת מצרים מעליכם, ועושים ברית המונית. כי אי אפשר לאכול פסח אם אתה ערל. כל ערל וכל בן נכר לא יאכל בו. ממילא אנחנו מבינים מיד מיהושע, וברור איזה דיונים, שלא מעלו במדבר. כתוב שם כי לא מעלו בני ישראל במדבר, לכן לא עשו את הפסח. בסדר? אז מה שמופיע בפרשה אם כן, שצריכים לעשות את הפסח, זה לא חידוש שצריך לעשות את הפסח, אבל זה חידוש עצום. יש גזירת הכתוב בשנה הראשונה במצרים, בסדר? שהיא בעצם השנה הראשונה שעושים פסח דורות, שבשנה הזאת כן יעשו את הפסח. זה הפירוש של הפסוק, של הפסוקים. טוב? שאר השנים, לא. לא צריכים לעשות. לא הבנתי.
לא היו צריכים להיות שאר השנים,
יכולו
להגיע ישר לארץ.
בין החינמים, לא היו צריכים להיות שאר השנים. ודאי, נכון? מלכתחילה לא היו צריכים להיות בכלל עוד שנים. השנה צריך לעשות.
איך?
הוא שואל שאלה יותר טובה, הוא אומר, יצאנו ממצרים, היינו כבר צריכים מזמן להיות בארץ. גם עכשיו לא היה צריך. היינו מזמן צריכים להיות בארץ. למה התעכבנו? התעכבנו בגלל דברים קודמים, אנחנו כבר אחרי חטא המרגלים, אנחנו אחרי, עוד מעט נגיע לחטא המרגלים, חכו, אני בכוונה מקדים. אנחנו אחרי, אנחנו בשנה השנית. אנחנו כבר אחרי חטא המרגלים, אנחנו אחרי חטא העגל. אז גם את זה בעצם לא היה צריך. מה החלק, החילוק בין זה לזה? המדבר. גמרנו. אחרי הסיפור היפה הזה שכתוב פה, מעת התורה, וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח, ויעשו את הפסח בראשון בארבעה סלום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. התאריך י' ד' ניסן, נכון? יופי. ואז סיפור, והיו אנשים אשר היו תמיעים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. טוב? למה היו תמיעים לנפש אדם? עסקו ביוסף, היו תמיעים, היו בצורות אחרות, תמיעים לחיוב, תמיעים לשלילה, לא ניכנס לדיון. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. רש"י אומר לפני משה ולפני אהרון, הולכים אל משה, אז רש"י אומר, הם היו בבית המדרש, והם באו ללמוד, היה אהרון והיה משה. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם האלהם, לפני פלאות הציור, יושבים משה ואהרון בחברותא. ואז באים אל משה, מה הם באים אל ברור? ויאמרו האנשים ההם האלהם, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה ניגרע? שאלה מוזרה מאוד. אבוש, למה ניגרע? עבר זמנו. אתם קורבנו, אתם טמאים, אתם פטורים. מי שטמא לא חייב, מה אפשר לעשות? נכון? אבל הם אומרים, למה ניגרע? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יטמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לא דרות רגעים, ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום, נכון? על מצות ומרורים יאכלו, בסדר? וזה יהיה הדין של פסח שני. עד כאן הפרשה הזאת. אז נסכם אותה. תחילתה בציווי מיוחד לעשות את הפסח בשנה השנית, המשכה בביצוע, ואז באים אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ושואלים למה ניגרע, משה לא יודע התשובה, אומר עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם, זה ציווי על פסח שני, זו הפרשה. אומר רש"י בפסוק א', בואו נחזור לפסוק א' בפרק ת', אומר רש"י בפסוק א', שומע לכם, בחודש הראשון, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר. זה לא קשור לכאן, זה קשור לשם. בראש הספר היה כתוב את אותה פתיחה, רש"י קודם כל שם לב, שמן הסתם שמנו לב שהפסוק הזה הוא לא פסוק רגיל. הוא פסוק של פתיחת ספר. הוא פסוק עם מוזיקה של פתיחה. לא כל פרק נפתח בוידבר השם אל משה במדבר סיני בחודש, בשנה. ספר נפתח כך. והוא מרגיש בזה מיד, הוא אומר, הפסוק הראשון שמונה את ישראל, את הפקודים, התחיל אותו דבר, רק התחיל בחודש השני בשנה השנית. כלומר, באלף באייר בשנה השנית. והפסוק הזה הוא בחודש הראשון בשנה השנית באלף ניסן. לפי זה אומר רש"י, פרשה שבראש הספר לא נאמרה באייר, למדת, מאוד מעניין, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. לא, ולמה לא פתח בזו? למה באמת לא פתח בזו? בפרשת פסח, רש"י עוד לא מספר לנו על פסח שני, על פסח. אחרי זה זה הופך לפסח שני ולכל הסיפור. למה לא פתח בזו? מפני שהוא גנותן של ישראל. שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אל הפסח זה בלבד. כיוון שאני רוצה להגיע בעיקר למרגלים. אז אני רוצה לפתוח פה בכמה שאלות יסודיות, קצרצרות, ולראות בהן כיוון אחד, שזה פלא פלאות, שיחה מדהימה של הרבי. תשמעו דבר מופלא. זה באמת משונה מאוד מאוד מה שכתוב פה. מאוד מאוד, אני אסביר לכם למה. מה אומר רש"י? רש"י אומר שהפרשה הזו היא גנותם של ישראל. במה? ומה היא גנותם של ישראל? כי לא עשו פסח, כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות פסח 40 שנה במדבר. מה אתה רוצה ממנו? מה הפרשה הזו היא גנותם? אלא מה אתה אומר? אני תמיד הבנתי וכך ראיתי מפרשים, עובדה שהם היו 40 שנה במדבר. זה קשור לפסח? זה קשור ל-40 שנה? אז התורה היא גנותם של ישראל. זה קשור לקורח ולבלק, לא פחות מלפסח.
מרעילים?
אה?
שמרעילים. זה שהם הרעילים, מה
הרעילות זה מפני שהקודש בקיר אפשר לעשות במדבר ברית. זה לא בנותם של ישראל, שמת אותנו במדבר. אז המרגלים זה בנותם של ישראל, אז מה פסח? כלומר, מצאו כאילו נקודה אחת בתוך כל הסיפור. איזה קשה מאוד. אתם מסכימים שזה קשה? מתוך כל הסיפור לקחו את נקודה אחת, על כל מצוות התלויות בארץ תגיד בנותם של ישראל.
לא,
הם התחילו בפסח, רק בפסח מצרים הם לא התחילו, פסח דורות זה פסח אחר לגמרי. הם עשו פסח מצרים, אז כך מנסים להגיד, אבל זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, זה לא מובן, כי הרי התורה מעריכה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא ציווה במדבר. אז המהלך שתמיד מנסים ללכת הוא כך, עוד מעט תראו כיוון, זה פלא פלאות, חכו. אבל השאלות הן לא מבואות בזה. מה רש"י אומר פה בהתחלה? למדת, רואים את הלשון שלו, למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. איך אומרים הישראלים? בוקר טוב. מה אתה אומר? למדתי. מפרשת בראשית רש"י מלמד אותי את זה כבר. עכשיו למדתי. רש"י בחטא העגל ובהקמת המשכן לימד אותי את זה. רש"י במתן תורה ובמעמד הר סיני לימד אותי את זה. רש"י בפרשת... אתם יודעים כמה פעמים רש"י לימד אותי שאין מוקדם ומאוחר בתורה כבר עד עכשיו? אני זוכר שתי ידיים. שמעתם איזה הערה? מעניינת מאוד. אני אגיד לך מתי הפעם ראשונה אני זוכר את זה ברש"י. התשובה היא מעניינת. אני זוכר פעם, יכול להיות שיש לי תנאי, אבל אני כבר זוכר עכשיו מקום מדויק. רש"י אומר בסוף פרשת נוח, כתוב היה מות נוח, היה מות תרח, בין כך וכך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומן עמך, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה. עושה רש"י חשבון, תרח מת בין 205. אברהם בן 5 שנים ו-70 שנה כשתרח חי. אז אין מוקדם, הוא מאוחר בתורה. מי שם, עכשיו הוא בא אמרתי. אתם שומעים את ההערה שאומרים פה עכשיו, היא הערה מעניינת מאוד. פה זה לא סתם שאין מוקדם. יש תיארוך ויש מוזיקה. וידבר השם אל משה במדבר סיני, ואתה כבר זוכר את הפסוק הזה, עם תיארוך, עם מוזיקה. בכוונה נמצא 9 פרקים לפני כן. זה משהו משונה פה. למדת שאין סדר, לכן תשימו לב שרש"י הוסיף את המילה סדר, אין אות ברש"י לא מדויקת. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. תעברו על כל המוקדם ומאוחר עד עכשיו בתורה, אף פעם רש"י לא אמרת ביטוי סדר. רש"י דייק כאן, מעולם לא מופיע ביטוי סדר, רק פה. רש"י מדייק בכל אות. המושג יפה, המושג סדר מוקדם ומאוחר זה ילמד פה. סדרים של מוקדם ומאוחר. כדי להבין איך יתרו מגיע, והאם זה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, אני משתמש בהם מוקדם ומאוחר בתורה. כדי להבין את חטא העגל ואת המשכן, ומה היה במוצאי יום הכיפורים, ומה היה ב-100%. אבל סדר, כלומר, ממש תיארוכים מסודרים, שהתורה רוצה ללמד אותי שאין מוקדם ומאוחר בסדר, זה למדת פה. יפה. יפה, אז זה משהו מאוד משמעותי. אז מה הוא שואל אחרי זה ולמה לא פתח בזו? אמרת כי אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזו? ומי שמעמיק בשאלה ולמה לא פתח בזו, מתפלא קצת על הסגנון. הסגנון אולי היה צריך להיות ולמה הקדים. הרי השאלה היא למה הקדים את ההיא. למה שכן נפתח בזו? הרי אם אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, למה פרשת הפסח צריכה לפתוח? דווקא ספר במדבר מאוד מתאים לו הפתיחה של הפקודים, חומש הפקודים. במשפט אחד, שמו איך הרבי מלובה וזכותו יגן עלינו לומד מה זה אהבת ישראל, מה זה תורה. הכל, שמו מהלך, מאוד פשוט. מאוד מעניין למי ששם לב שכל החומשים, בעיקר שמות ועיקר במדבר, אבל ממילא תבינו שגם בראשית דברים, פותחים בשבחם של ישראל ובחיבתם לפניו. בשמות פותח רש"י, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, חזרו מן העם. הרי כבר מנע אותם בויגש באותו מספר 70 נפש שירדו מצרימה. לפי חיבתם. ולמה? לפי חיבתם. בויקרא פותח רש"י, שמה צריך ויקרא אל משה וידבר השם אליו? בכל מקום כתוב, וידבר השם אל משה. לכל קריאות, לכל דיבור וציוויים קדמה קריאה לשון חיבה, מה שאין כנביאי אומות העולם. כמו לא סתם שבח, אלא שבחם וחיבתם של ישראל לאומה. בסדר? יופי. גם בספר במדבר. ובמדבר רש"י הראשון, על הפסוק הראשון אומר, עוד פעם חזרו מן העם. זה כבר נראה קצת חזרה, אבל עוד פעם לפי חיבתם חזרו מן העם, משל לרועה עם הצון וכו' וכו' וכו', שבא זאב את הרף, עכשיו הוא מונה עוד פעם. שוב חיבתם. מי שאגב מסתכל על זה מבין שבעצם איך התורה כולה מתחילה בשבחם של ישראל. אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל. זה נפלא. ללמוד מה רש"י רוצה מהחיים. זה נפלא. כשרש"י פותח חומש, הוא אומר, חומש בא לתאר את שבחם של ישראל. זה מה שבא החומש להגיד. יש פסוק בפרשה בבעלותך שכתוב חמש פעמים בני ישראל. אומר רש"י כנגד חמישה חומשי תורה. התורה זה חמישה חומשי תורה, זה חמישה, זה בני ישראל. מה זה חומש בתורה? זה שבחם של ישראל, התורה זה ישראל, ישראל ואורית אחת. מה זה התורה? זה נפלא רש"י. ממילא אפשר לתפוס את אלה הדברים, א' כל הספר הוא תוכחות. מה רש"י הראשון של ספר דברים? תראו איך התוכחות הוא אומר ברמז, כדי שלא יפגע בשבחם של ישראל. אז נפלא, אז זה הפתיחה. על פי זה תשמעו דבר גבלת. על פי זה טוען הרבי. ששבחם של ישראל הגדול ביותר שיש בעולם, שבו היה צריך בעיקר להתחיל את ספר במדבר, הוא פרשת פסח. ספר שמות הוא הספר שבו מסופר על השמות של בני ישראל, על המניינים ועל זה שהם נשארו בשמותיהם. מה שמו, שמות, דיברנו על זה תמיד. לכן הוא מתחיל במניינם, מובן. ספר ויקרא הוא ספר הציוויים, תורת כהנים, ספר הקדושה. לכן הוא מתחיל, זה לא ציוויים כמו לאומות העולם, זה ויקרא. לכל ציוויים ואמירות קדמה קריאה לשון חיבה. ספר במדבר, וזכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה איך אנחנו הולכים אחריו. אתם יודעים מה כתוב בפרשה הזו? בפרשה הזו כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר שאין פסח במדבר. ובאו יהודים וצעקו, למה ניגרע? חוצפה. והקדוש ברוך הוא שמע למה ניגרע, והפך את מה שהוא אמר. ואמר שאם יהודים מרגישים למה ניגרע, אז יש פסח. אבל זה לא בזמן, זה בזמן. זה שיהודי שורף את אלוהי מצרים, שורף את אלוהיו, דיברנו על שבת הגדול, על הבח הנפלא שם. זה שיהודי שורף את אלוהי מצרים ויוצא ממצרים, זה מעל הזמן. אז כשיהודים אמרו למה ניגרע, אז נכון שהקדוש ברוך הוא אמר שלא יהיה פסח במדבר. אבל עכשיו הם יכולים בלמה ניגרע לעשות פסח שני. אז זה השבחם של ישראל הכי גדול. ומהי חיבתם של ישראל? שיהודים באו תמאים. ועכשיו מוסיף הקדוש ברוך הוא, או שיהיו בדרך רחוקה. לכם, אומר הפסוק. אומרים חז"ל ורש"י מביא, מה זה לכם? גם בדברי הרשות. הרמב״ם אומר, תקשיבו טוב, שיהודי שבשוגג לא עשה פסח, עושה בפסח שני. אומר הרמב״ם, יהודי שלא עשה פסח ראשון כי הוא השאיר חמץ במזיד, עושה פסח שני. רמב״ם מפורש. איך יכול להיות? הרי סיכמנו שזה רק בשוגג. כי יהודי שעשה תשובה והבין שמשהו השאיר את החמץ במזיד, זה היה חלק מטעות גדולה, והוא לא, הוא יכול עדיין לעשות את זה.
בדיעבד.
כן, כל הפסח שני בדיעבד.
אבל זה בניגוד למה שכתוב.
לכאורה. אז הרמב״ם, זה דנים הראשונים. דנים הראשונים, הרמב״ם אומר שמה שכתוב הוא שאת הפסח הוא לא עשה במזיד. אבל אם הוא השאיר חמץ במזיד הוא יכול. לא ניכנס לפרטים האלה. עיקר ענייננו, שאתם יודעים מה כתוב פה בפרשה, אתם יודעים עד כמה הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, שכשהם צועקים למה ניגרע, כל העולם מחכה. מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא? ששני יהודים יגידו למה ניגרע, כשהם יגידו למה ניגרע הם יכולים להקריב פסח. עכשיו תחשבו איזו גנותם של ישראל. אם הייתם אומרים למה ניגרע 39 שנה, הייתם מביאים פסח כל המדבר. למה לא הקריבו פסח במדבר 39 שנה? נכון, כי הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא גם אמר שפסח ראשון זה רק בפסח. ויהודים אמרו למה ניגרע ונהיה להם פסח שני. זאת אומרת שיהודים יש להם כוח להגיד למה ניגרע ולשנות את העולם. אז למה הם לא שינו את העולם? זה גנותם של ישראל. זה גבעת, זה רק... אתם שומעים מה זה גנותם של ישראל? הוא אומר, כדי להבין גנות אתה צריך להבין מה השבח. אני לא המצאתי פצצת אטום, נו, זה באמת גנות, אני גם לא המצאתי מטאטא. זה לא גנות, זה מה אני יכול, נו, מה זה לעשות גולם, זה מה אני יודע לעשות. אבל יהודים יכולים להגיד למה אני גרה ובלמה אני גרה להפך את הכל, ובהתערות הדלטטה לגלות שכל מה שיתרחש בעולם זה מה שיהודים יעשו בלמה אני גרה שלהם. אז למה הם לא אמרו למה אני גרה? אז גנותם של ישראל שהם לא הקריבו פסח 40 שנה, כי הם היו יכולים להגיע לזה.
למה
אני גרה
רק
לבית
פסח אבל?
למה זה הלך לגבי פסח ולא לגבי כל דבר? כי באמת סוכות עבר זמן לא בטל קורבנו, אבל שריפת אלוהים מצרים, זה למה אני גרה?
לגבי העולה נגיד, לגבי
המילה
שלא מעלו אותם?
ממילא הם היו יכולים אולי גם להגיע ללמול, כי הם יכולים לעשות פסח, אז הם יכולים למול כמו פה. לפי זה מובן גם דבר נפלא. המפרשים שואלים, אם בני ישראל לא היו במדרגה לשאול למה ניגרה כל השנים, וזה גנותם, למה משה ואהרון לא צעקו את זה? שמשה ואהרון יבקשו. אומר הרבי, זה רק הוא יכול להגיד. משה ואהרון היו יכולים לבקש. אבל בעצם זה שהם מבקשים, הם מדברים גדולתם של ישראל שהם לא מבקשים. אז איך הם יכולים? כלומר, למה? זה פילי פלאות. למה לא פתח בזו? הרי זה שיא שבחם של ישראל, וזה מתאר את חיבתם, וזה החיבתם הקלאסי של במדבר. ובין היתר מה אפשר לעשות זה מסתדר לפי הזמנים. כלומר, סדר מוקדם הוא, למה לשנות את זה? אלא כדי להגיד לנו שלא לדבר בגנותם של ישראל, הראו לנו לא רק שאין מוקדם, אלא שאין סדר מוקדם ומאוחר. והעדיפו לפתוח את ספר במדבר במינויים ובפקודים, כדי לא להזכיר בגנותם של ישראל, שעם מה אתם יכולים להגיע ולמה עוד לא הגענו לזה. תלת פלאות. למה אני קרה? אז זה רגע על פסח ופסח שני, ואני יודעתי לפי זה, זה מה שמתכוון להגיד למשה רבינו. משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. אז רשי אומר מיד, אשרי ילוד אישה, שיכול להגיד, פליז ווייט, אני דופק, אני אשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגיד לכם, זה, נו, משה רבינו, אשרי ילוד אישה, איפה יש דבר כזה? והמפרשים האחרים מוסיפים ואומרים אשרי ילוד אישה וגם אשריהם ישראל. זאת אומרת, אשריהם ישראל, שמשה רבינו אומר להם, חכו, אם אתם פה אני יכול לגשת. אני לא יכול לגשת לבד, אתם פה אני יכול לגשת. אז מה זה עמדו? מה זה עמדו? איזה מין ביטוי זה עמדו? שבו. מה זה עמדו? לכו הבית, תשתו קפה. מה זה עמדו? ואני יודעתי, עמדו זה גבד. עמדו בשמעה. תמשיכו להחזיק בעמידה הזאת של הלמה ניגרה, ואז יש מאה מה יתגר
שבחו
אימא
שלפני זה.
בדיוק.
גם מבחינה למדנים.
למדנים.
תיאורים.
כן, אנחנו נעים, אנחנו תיאורים. עמדו, תעמדו על זה. עמדו, תישארו במדרגיה הזאת, תישארו בלמה ניגרה. תישארו שם בלמה ניגרה. אם אתם תישארו בלמה ניגרה, כל מה שיש בעולם, הכל משתנה. למה יתגר שם? רק עמדו. עמדו, קטר לי זה, תשארו עוד דקה כזאת, תמשיכו עוד רגע את הגאולת הזאת. עמדו וישמע מה יצא לשם. זה נפלא מאוד. ואז פסח ופסח שני. אז זה הקדמתי לרגע אחד, ואני אגיד לכם למה. כי כשמגיעים לפרשה שלנו, לפרשת המרגלים, עוסקים בחטא הגדול ובחטא הנורא, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. כשמגיעים לפרשת המרגלים, אז צריך להבין מהו החטא. צריך להבין בעומק, בעומק, בעומק מהו החטא. כולם שואלים, גם הרמב"ן שאומר שהם חטאו בזה שהם אמרו אפס כי אז העם, בדיווח, בעצמו אומר שזה לא הסבר לחטא. זה לא מסביר את האונס, זה לא מסביר את החטא. כי זה לא איסור. זה שהמדווח אומר מה נראה לו יותר דומיננטי, גם זה חלק מהדיווח. נכון שזה כבר מימד מסוים של פרשנות, אבל בסופו של דבר, מה הם אמרו? הם אמרו, יש נפילים, יש נענק, יש... אתה שואל אותנו מה יותר דומיננטי, זה... נכון, אז הרמב"ן אומר, לא שאלתי אתכם מה יותר דומיננטי. שאחרי זה מה הם חטאו, אני יודע. אחר כך, אחרי שהם מדברים, כתוב, ויעש כלב את העם אל משה. אפשר להסתכל בפנים, אם רוצים, אנחנו בפסוקים עכשיו של יוד גימל למד. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. שם בעצם הוא מפסיק את דבריהם על ידי השתקה של העם, איך הוא משתיק, על ידי הפניה אל משה. רש"י אומר את השיטה המפורסמת שלו, אמר וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, לא גם את זה הוא עשה וזה, והם היו מבסוטים, יש פה מישהו מצטרף למפלגה, ואז הוא אמר, ואם הוא יגיד לנו שאנחנו יכולים לעלות בסולמות וחבלים לשמיים, אז אנחנו יכולים כי יש לנו כוח. ואז מתגלים דברים קשים. האנשים אשר אלוהים הוא אמרו לא נוכל לראות אל העם, כי חזק הוא ממנו, ויוציאו את דיבת הארץ. מה זה? חזק ממנו, אומר רש"י, כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה אמרו, אומר רש"י במקום. ויוציאו את דיבת הארץ, ויאמרו הארץ אשר עברנו בה לטור אותה וכולי, ארץ אוכלת. מרגע זה אני מבין בדיוק מה הם חתו. אבל עד כאן איפה החטא? הרי היה אף כלב את העם אל משה, זאת אומרת, הוא כבר קלט שיש פה, עד כאן, איפה אחרי? מה הם אמרו? דיווחו. מה הם עשו? מה הנקודה? ומה אומר כלב? השאלה השנייה היא, לא עד כאן, מה בכלל אחרי? אז התשובה היא מואסים בארץ חמדה. אבל זה לא התשובה. זה התשובה, זה התוצאה. דוד המלך אומר בתהילים קופה, ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. שאלתי את עצמי קצת השבוע, למה דווקא כאן משתמש דוד המלך בביטוי הנופלא הזה, ארץ חמדה? הם לא מעשו בארץ ישראל, הם לא מעשו בארץ אשר עיני השם אלוקיך, יש המון תארים לארץ, הם לא מעשו בארץ זבת חלב ודבש, הם מעשו בארץ חמדה. ביטוי מאוד מעניין. פה זה נקרא פעם ראשונה ככה ארץ. כלומר, המאיסה מאוד מעניין אגב, אני אגיד לכם גם למה. כי מאיסה זה ההפך מחמדה. או שאתה חומד במשהו, או שאתה מועז בו. כלומר, זה שתי הקצנות. אני יכול לאהוב משהו, ואני יכול לא לאהוב. אני יכול למאוס. והצד השני הוא לחמוד. זה שני ביטויים כמעט לא רצוניים, בדיוק. זה משהו מעבר, זה כבר לא, זה לא תחמוד, זה להגיע ל... אבן עזרא אומר שלהגיע ללא תחמוד זה שיא עשרת הדיברות, כי זה בעצם כמעט לא תלוי בך. רק תביא את עצמך למצב שאתה יכול לשלוט גם על זה. חמדה, זה משהו כזה... חמדה. חמדה. ואם עשו בארץ חמדה, אבל בזה לא מסיים דוד את הפסוק, לא האמינו לדברו. לא האמינו לדברו. זאת אומרת, המאיסה נובעת מחוסר אמונה בדיבור השם. הבסיס הוא חוסר אמונה. וירגנו ואוהליהם לא שמעו בקול השם. תראים כובר, התיאור הארוך שם. איך הם הגיעו למאיסה הזאת? או אני אשאל איזה שאלה אחרת. רש"י בפסוק למד א', כמו שהרגע אמרנו, הוא אומר, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ורש"י אומר מיד, כביכול כלפי מה לאמרו. אנחנו מקפידים להשתדל ללמוד רש"י כל הזמן. זה הפשטות. זאת אומרת, מאיפה רש"י הגיע לזה שזה הפשט היחיד ושזה הפשט? הרי בעברית, כי חזק הוא ממנו, ודאי סובל, כי חזק הוא מאיתנו. ממנו בסגול תחת המם, זה גם מאיתנו לגמרי. אני מבין את הפשט הפשוט לכאורה של הפסוקים. שכלב אומר, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והכוונה היא לדעתי ויכוח מאוד מעשי, לה הכוונה היא לארץ. והם אומרים, לארץ אולי כן, אבל לעם לא. ויכוח מתורבת. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם. למה רש"י לא מאפשר לנו ללמוד פשט?
גם מה שמשתמש במושג הזה שמחבלים, הקדוש ברוך הוא אומר מכוח זה, אנחנו נוכל לכבוש.
נכון, נכון, הם יעלו, נכון?
זאת אומרת שהביטוי הוא כלפי שמיא.
אבל כך רש"י הבין, למה רש"י מבין כך? למה רש"י מבין כך? הפסוקים לכאורה לא אומרים את זה.
זה לא בגדר הטבע, זה לא מציאות שבגדר הטבע לא נוכל, מה, דברים פה ברמה אישית?
זה יפה. אבל הפסוקים תוכיח את זה.
לא, אפשר להוכיח.
איך, איך?
לא נוכל לעלות אל העם, לא נוכל לעשות רבים, כי חזק ממרץ נולד מאיתנו.
חלק מהפרשים רוצים לטעון כך ברש"י. לא חייב להיות בעברית כך בכלל. לא חייב להיות בעברית כך בכלל, כי מאיתנו וממנו, לכן אמרתי שמן בסגול, ממנו זה לאו דווקא ביחיד, ממנו זה ברבים. חז"ל אומרים את זה למשל על הפסוק, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אומרים חז"ל, אם היה כתוב תלמדנו בצרה, רש"י בברכות דף, אם היה כתוב תלמדנו בצרה, הכוונה היא יחיד. אבל ברגע שכתוב תלמדנו, הכוונה היא לרבים את כולם. אותו דבר, ממנו. רש"י מבין כביכול כלפי מעלה אמרו עכשיו, רש"י, כשהוא רוצה אז הוא אומר, רבותינו דרשו. או איתבי, או דבר אחד, דבר אחר. דבר פלא פלאות.
הם גם אבל מפריחים את משה. משה אמר, יש לי ישרים צורות, ואתה יש שם אנשים חלשים.
כן, כן, זה חוץ המעשה. זה לא ניכנס. והם אומרים הפוך לגמרי, הם אומרים שזה בצור, ולכן זה חזק.
זה גם דיבורים.
נכון, נכון, נכון. זה חוץ המעשה. זה חוץ המעשה. יכול להיות שבדברים הכל ייפתר. אני חושב שיש כאן נקודה שהיא מדהימה. אבל אולי נפתח אותה, אז יהיה לנו הרבה, וזה המון, אבל זה דבר אדיר. איך רש"י פותח את הפרשה השבת? איך רש"י פותח את הפרשה? מה רש"י הראשון על פרשת שלח? לא לך, לדעתך. מה רש"י הראשון אומר? שלח לך אנשים, נו, מה הוא אומר? למה נפנחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. ורשעים הללו, בלי חשבונות רש"י, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מדהים. עוד מעט. כי פה הוא אומר את הסיכום. זה מעניין מאוד. אחרי זה. כאן הוא אומר כבר, כלומר כנראה שפה הוא נותן לנו סיכום על הפרשה. ולמה כנראה? כי רש"י לפשוטו של מקרא בלבד בה. מה הקושי בפשט שהוא בא להגיד לי את הסמיכות? רש"י תמיד מלמד סמיכויות. אבל הפעם אין זה מתפקידו של רש"י ללמד אותי למה אני שמחה, כי זה סדר גמור לפי הסדר ההיסטורי, כי הפסוק האחרון אומר, ואחר נשאו העם מחצרות. מי שירדף לעמוד האחרון של פרשת מרים, ואחר נשאו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן, ושם שלחנו שאתם רגלים. מה זה למה אני שמחה? מתי רש"י שואל למה אני שמחה? כשאין הקשר. למשל, בתחילת פרשת בעלותך. אצל רש"י לא צריך ללכת אחורה. זה הכל... למשל, בתחילת פרשת בעלותך שואל רש"י למה אני שמחה פרשת בעלותך לנשיאים. יפה. רש"י אומר שכשראה אהרון את הנשיאים חלשה דעת... הבנתי, אבל למה השאלה הזאת טובה? כי אין קשר בין הדלקת הנרות או הטבת הנרות לבין הנשיאים. הנשיאים זה עד י"ב ניסן, הטבת הנרות זה היה כל יום, לא קשור לי"ג ניסן או לי"ב ניסן יותר מליאור אחר בשנה. אז רש"י צריך לשאול למה אני שמחה. אבל פה רש"י נוגד בניגוד את הפשט בשאלה. זה הרי לא מדרש. זה השאלה הבסיסית שצריך לשאול פה בכלל. מה הוא רוצה? מכיוון שהזמן קצר, אז בנקודה אחת, כי זה בפני עצמו, כל אחד מהדברים שאני אומר בפני עצמו היה צריך שעה עכשיו, אבל זה בפני עצמו, אבל אני חושב שהכל מביא בסוף למהלך מופלא אחד. אני מרגיש אותו מאוד. אני מרגיש אותו מאוד. אני אזרוק אותו לעזרת אנשים יותר. זה שנייה אחת. יש כלי יקר, נורא. אתם מכירים את הכלי יקר בתחילת פרשת שלח? יש כלי יקר, אבל אחרי זה כדאי לפתוח אותו בפנים, כי אנשים לא יאמינו לי ויגידו שאני שייך לכל מיני דברים. יש כלי יקר גוואלד, שאומר כך, שלח לך דבר אחר. שלח לך אנשים. אומר הכלי יקר. איתה בילקוט שמעוני, פרשת פנחס. האנשים היו שונאים את הארץ. שנאמר ויוציאו דיבת הארץ. אבל הנשים היו מחבבות את הארץ. זה מדרש על בנות צלופחן. שנאמר תנהלנו אחוזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך לדעתך. אילו היית שואל אותי, אני אומר לך, תשלח נשים. כפי יקר. נשמע לכם וורט, אה? כפי יקר הם וורטים. אילו היית שואל אותי, הייתי אומר לך, תשלח נשים. אבל אתה לדעתך סבור שכשירים הם, תשלח, ומה שתצטרך תשלם אחר כך. ואילו היה שולח נשים, לא היה כל השנה. גוואלד, הכי יקר הזה. וגוואלד, מה הוא רוצה בכלל? מה הוא רוצה? פעם למדתי את זה עם מישהו, אז הוא אמר, נו, אשתו אמרה לו, תכתוב משהו כבר. כלי קצרח, מה יש לך? יש משורים. נו. זה דבר פילי. זה דבר פילי. לעניות דעתי, הכי יקר פותח פה עולמות. אני עוזב אותו, נחזור אליו בסוף. אני ווינדוס, קוברים אליו. הסמיכות הזאת שרש"י טוען בין פרשת מרים לפרשת המרגלים, אמרנו, היא לא נצרכת לפשט. רש"י מאיר עליה והיא באמת לא נצרכת לפשט. אבל האמת שכשאתה חושב עליה... כשאתה חושב על הדברים, תעזבו לרגע את פרשת המרגלים, מותר לדבר רגע על החטא הקודם. זה הרי נורא. 3 דקות על מרים, מותר לנו? על מה מדובר בכלל? ישמר לך בנגע הצרה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. צריך ללמוד את כל עניין לשון הרע. ממה? מסיפור מרים. קודם כל, אני אתחיל...
לזכור את זה כל יום.
אני אתחיל מהסוף. הרי אם היא דיברה לשון הרע, אז אהרון קיבל לשון הרע. אז אמרו לא יצטרע. סתם התחלתי מהמקום
הלמדני. היא גם לא
יותר חמור. ודאי. סתם התחלתי מהמקום הלמדני במקום להתחיל מהעיקר. היא לא דיברה לשון הרע, ואהרון לא קיבל לשון הרע, ואין פה לשון הרע, ולא היה פה לשון הרע, ואין, ואם אני הייתי מדבר כמו מרים, הייתי מקבל פרס נובל להתנהגות יפה. מה מדובר במרים? אני אסביר לכם מה מרים עשתה, מה אמרה?
מה עשתה מרים?
כן.
היא לא הכירה בגדלותו של משה, היא אמרה הוא נביא כמוני. אני נביאה, הוא נביא. והקדוש ברוך הוא לא יכול, רק הקדוש ברוך הוא יכול לענות לה, כי הוא ענב מדי להגיד, אני יותר גדול.
הוא
ענב
מדי.
אלא, ראיתי באחד המפרשים שומר, שקדוש ברוך הוא, כביכול הייתה לו גם תאי נקלפיו. אם הוא היה גרוע, שהוא עזב את אשתו,
הקדוש
ברוך הוא לא היה
מתערב? תאי נקלפיו כלפי משה?
לא, כלפיה.
כן, למה?
הקדוש ברוך הוא היה רואה סתם שהוא
בו...
זה היה לכאילו הטענה... הלאה, הייתה טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. בואו ננתח את מה שאתה אומר, רבי יעקב. בואו ננתח, אני הולך בכיוון שאתה אומר, אבל ממקום לגמרי אחר.
משה קיבל את רשותו של הקדוש ברוך הוא להתנהג...
בואו נלך את חיובו. בואו נלך רגע לאט לאט. בואו נלך לאט לאט. אני מפריך את מה שכבודו אומר רק במשפט אחד. איך אמרת? שהיא טענה כלפי משה,
גם אני
נביאה. יש לי רק בעיה אחת, היא לא טענה את זה כלפי משה, משה לא שמע שהיא טענה.
יש מחלוקת, יש דעה...
פשט הפסוקים זה שמשה לא שמע שהיא טענה.
יש דעה של מישהו במדרש, מישהו אומר שהיא כן אמרה.
כן, אבל משה, אבל מפורש בפסוקים בפשט, מפורש בפסוקים בפשט שהיא לא אמרה. היא דיברה עם אהרון במשה. כלומר, פשט הפסוקים הוא שמשה לא יודע. ואני אתחיל במשפט אחד, אם הדברים נכונים, אז יש לי שאלה. נניח שמרים הייתה באה ואומרת את זה למשה. היא הייתה נהנשת? היא הייתה באה ואומרת למשה. היא האחות הגדולה שלו. אצלנו אומרים כל אחד, שנייה. אצלנו אומרים כל אחד יש לו את האחות הגדולה שלו ואת הטראומות מהאחות הגדולה. ויש לכם הטראומות דקה.
מי שאמר לה איזה ציפורה?
רש"י אומר כך, בוא נעשה סדר. רש"י אומר שהסיפור הוא כזה. מרים, רש"י סומך את הפרשיות, כי רש"י הוא הפשטן, הוא פושט את כל הקלף, הוא פושט את כל המקרא ומלמד אותנו את המקרא. אז הוא אומר, איך זה נכנס פה בכלל? אז הוא אומר כך, מרים, קודם כל רש"י פשטן, אז רש"י פגש בתורה פעם אחת בלבד מצב שהוא מאוד קשה אצל ציפורה ומשה, כתוב מפורש בפרשת יתרו, אחר שילוחיה. כתוב שיתרו בא עם ציפורה ושני בניה, אחר שילוחיה. שילוחיה פירושו גירושיה. אין שתי אפשרויות למילה הזאת. ורשי בפרשה שלנו מסביר גירושיה לגמרי. רשי אומר שילוחיה והוא אומר גירושיה. גם אונקלוס מתרגם שאחרי שהרחיק, היה התרחקות. וזה נשאר לו טעם לא טוב, שצריך להבין אותו, אף אחד לא מדבר עליו. בא רשי ואומר עכשיו כך, כששמעה ציפורה, וירושה לי שלוש שניות להזכיר לנו מי זו ציפורה ומי זו מרים. ציפורה ומרים הן שתי אנשים שבזכותן יש משה. לא רק באופן כללי, אלא באופן הכי ספציפי. ויבקש השם לעמיתו את משה. בדרך, עם גרשון. והיא עם הציפור, עם הצור, עם הצור, והיא קוראת את התולד נע. מרים, צריך להסביר? כל משה זה מרים. כל מה שיש לנו בכלל בעולם. מה עוד יש חוץ מה? הכל מרים. הכל מרים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון. מרים הנביאה, אחות אהרון, שנתנבאה עוד לפני הולדת משה, אומר רש"י. מה שאומרים הילדים, היא התנבאה לפני שהוא נולד. היא התנבאה אותו. היא הנביאה שהתנבאה אותו. עכשיו יש נביא שמתנבא, אבל יש נביא שמתנבא והוא עצמו השמירה, הוא הצוות שמירה. היא מתייצבת מרחוק לדיה מה יעשה לו. היא ודאי רוצה את טובתו. והיא ודאי רוצה את טובת עם ישראל. ציפורה אומרת ל... אני אומר, בואו נפתח את זה טבולה רזה, בואו נלמד את זה עכשיו כמו בגן מחדש, אנחנו מתאילנד. ציפורה, חדש, לא מכיר את הפרשה. ציפורה שומעת את אלדד ומלדד מתנבאים במחנה, אומר רשי, והיא אומרת למרים, זה מדהים רשי, והיא אומרת למרים, בשיחת נשים, שיחת צדקניות, שיחת גדולות העולם, שיחת מייצרות משה. היא אומרת, היי נדך. עכשיו גם הן תזכנה לפרישה. חז"ל קוראים לפרישה מאישה בעונתה עינוי. זו ההגדרה. עינוי, זאת ההגדרה. זה נקרא עינוי. הגדרה הכי פשוטה שיש. לא צריך יותר. מרים, את התחושה הזו, הולכת, עוד מעט נראה את הנוסח שלה, ואומרת לאהרון, אם צריך לחפש מישהו עלי אדמות, שאפשר לדבר איתו רק מתוך אהבת הבריות וקירוב לתורה. אין אפשרות נוספת? עכשיו מדברת האחות הגדולה עם האח הגדול לגבי האח הקטן. רק נזכר שנייה בגילאים, 87, 84, 81. סליחה, בית אבות. סליחה מעניינת. מדברת עכשיו מרים ואהרון. והיא אומרת לו, אני, לפני שאני אגיד מה היא אומרת לו, תגידו לי, אם בתורה הנושא הזה לא היה עולה, אני הייתי נבהל. היא אומרת לו, לא בבית ספרנו. למה בגלל נבואה צריך לפרוש? יש לי שאלה. והיא מרגישה שהיא רוצה לדבר על זה עם האות. עכשיו, אצלנו עושים את זה ביום עיון סגור. אתם מכירים את הימי עיון סגורים האלה, שבהם אתם עושים את כל מה שבא לך? היא מדברת בקדושתה, קודש הקודשים מדבר עם קודש הקודשים. הוד עם הוד. מרים מדברת עם אהרון. תכנסו רגע לראש הזה בכלל. תחשבו רגע על הפגישה הזו של מרים ואהרון. הרי זה מרעיד לחשוב על המפגש הזה. ואז בא הפסוק ואומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז הפשט הוא, ולכן הוא לא עונה, אבל אם הוא לא שמע אז אין לו מה לענות. לכן מציעים המפרשים האחרים, ולכן ממילא לא רק שהיא לא פוגעת, אלא שהוא לא ייפגע לעולם. אבל עדיין קשה לפי זה. מה פירוש ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? זה כמעט כמו הענב המפורסם. ענב מאוד. ענב מאוד מאוד. הוא גם נביא יותר מכל הנביאים אשר על פני האדמה. הוא הכל יותר מכל. ענב מאוד מכל האדם, חכו כי זה עולמי. הסבר שראיתי בתנ"ך, זה לא יאמין. מה זה ענב מאוד מכל? אני אף לא הבנתי זה. כי תמיד הבנתי, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואז מתחיל הסיפור. כל כך כועס הקודש ברוך הוא. ויאמר השם פתאום אל משה ולארון ומרים. פתאום! תנ"ך חדש דבר כזה מופיע. צאו שלושתכם! הם יוצאים שלושתם. הוא יורד עם כבוד השם לדבר. צאו שניכם! אומר רש"י, ואז הם אומרים, רגע, מקווה. הוא אמר מקווה! עכשיו! ואז הוא אומר להם, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? בכל ביתי נאמנו. הוא צריך להיות כל שנייה בהיקון לצינור. הוא צריך להיות בתארה של צינור מוחלט. יש לכם קושיות, אה? וכאן אומר הרמב״ם כל העיקר השביעי של מה זה נבואת משה ומה זה נבואת כל הנביאים וזה עיקרי היהדות ועיקרי התורה ובכל ביתי נאמנו והכל. זה כל כך קשה. ויחר אף השם בם וילך. תמיד יש ויחר השם בם ויאמר משה. פה לא ויאמר משה ויחר השם אף השם בם וילך ומשה כלום. ופתאום אהרון מסתכל ופסוק מדהים. ויפן וענן שר מעל האוהל, זה חלק מהעניין, כלומר לא רוצה להיות פה. לא רוצה להיות פה, אין לי מה, עם מי? מרים ואהרון? לא רוצה להיות פה. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת, כבר ראינו הרבה פעמים, והנה זה הפתעה, והנה עין, והנה שלושה עדרי צאן, והנה אנחנו. וואו, מצורעת, על מה? והנה מצורעת. לא יודע.
לא, היא גם
כהן. כהן מתאר. חכה. והנה מצורעת. רגע. והנה, שנייה. והנה מצורעת. אחרי זה. והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה בי אדוני, אנא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. זה פרשה שלוקחת אותנו לסליחות ולהכל. הכל, אנחנו פה ב... אנא תשת עלינו, זאת אומרת צריך להתחנן למשה להתפלל, למה משה לא צריך מיד? והוא פונה אליו אהרון אל משה מדהים, בי אדוני, אנחנו דבר אחר לגמרי, אנא תיקם את אשר בצאתו, ומשה רבינו לא מסתפק בתפילה, ויצעק משה אל השם לאמור. הגרר שאל פעם חסיד קרלין שצעק באמצע התפילה שם בבית מדרש בגור, זה מזעזע. בסוף התפילה הוא שאל אותו, תגיד בשקט כבר ניסית. הוא שאל אותו בשקט כבר ניסית. משה רבנו לא מנסה בשקט. ויצעק משה אל השם מיד. אל נא רפא נא. נא. הכל פה מופיע. ואז דיון, פשרה, סוגרים על שבעה ימים. זאת אומרת שאלמלא הדיון הזה מצורעת לגמרי. דיון, נסגרים שבעה ימים. ואז פסוק אחרון, אל תכעסו עליי, הפסוק האחרון הכי משונה, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע באסף מרים. אומר רש"י, זה כבוד חלק הקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב, היא בזכות שעה שחיכתה עם משה שם בים, בזכותה יש, אז העם לא נסע באסף מרים. אף פעם לא הבנתי את רש"י הזה. נניח שהיו קוראים לה מרים בוזגלו זלבנסקי, אז העם כן היה נוסע, היו משאירים אותה לסודנים. לא הבנתי מה כתוב. כלומר, נניח שמורה בא ואומר, בדקתי שכולם עלו לאוטובוס, הוא מקבל פרס נובל על העניין? הוא אומר, אפילו הנודניקה הוא בדקתי והוא עלה לאוטובוס. האמת רציתי להשאיר אותו, אבל החלטתי, בדקתי, ואני יכול לעשות, העליתי אותו. נו, חולשה שלי, מה אני יכול לעשות? הוא עלה. גם אם זה לא היה מרים המחכים שלהם. פסוק לכאורה משונה, לכן אומר רש"י, זה חייב להיות פסוק שבא להגיד שחלה כבוד.
לא בגלל שזה עמוד הענן, זה לא הם קובעים אם נותנים או לא נותנים.
פיליפלואים, אז זה לא הם קובעים, 100%, אז העניין של החלה כבוד צריך להביא אותו. העניין של החלה כבוד. במשפט אחד. הרי הקושי שלנו הגדול זה, לכל פירוש שלא תגידו, אפשר להשוות את הדיבה של המרגלים. אגב, מאיפה רש"י הביא את המושג עסקי דיבה? זה לא ראינו אצל מרים אף פעם. מאיפה רש"י הביא את המושג עסקי דיבה? אתם זוכרים את רש"י הראשון? למה נצמחה פרשת מרגלים ופרשת מרים לפי שלקטה על עסקי דיבה? עסקי דיבה? אתם יודעים מה זה תביעה דיבה? עסקי דיבה? אז מאיפה הביטוי שלך? אצלם כתוב דיבה. אבל... זה פלא פלאות. איך?
הם הביאו גם על מויצ'ה וגם על משבור.
דיבה? דיבה? זה נקרא דיבה? עסקי דיבה? עוסק, אדם שעוסק בדיבה. מאיפה הביטוי הזה?
עושה מעשה לא ראוי.
מה המעשה? אני עוד לא הבנתי, מה המעשה?
שעזב את אשתו?
לא! אז מה המעשה הנורא של מרים? השורה האחרונה, אז מה? מה עשתה מרים?
עשתה מרים?
דיברה על זה, נו? דיברה עם אהרון. אם אני הייתי הולך לאהרון לדבר איתו, זה היה בסדר גמור. מה הבעיה? היא דיברה עם אהרון. מה הבעיה? היא דיברה עם אחיה, עם אהרון. כן, מה זה יש? ברור, זה השיטה של כל הפרשנים. בסדר, אז הולכים על השיטה הזו במדע, שאני הולך על הפשט. היא דיברה עם אהרון, אז מה? ככה שואלים כולם פה. תשמעו את זה טלפלוט. אני יודע, דעתי זה משהו שקשה, הוא כל כך זועק. הרי אם מרים הייתה הולכת למשה ואומרת לו את זה, זה ודאי לא היה לא לשון הרע ולא דיבה. אם מרים הייתה הולכת, אני הולך להגיד דבר יותר חזף עכשיו, אם מרים הייתה הולכת לביידי, ומבקשת משלושה דיינים לדון בשאלה, לעניות דעתי גם כן לא הייתה הרבה יותר עסקי דיבה. אתם יודעים מה הבעיה? המשפט שלה. היא עשתה מחקר השוואתי. נכון? היא אמרה כך. הרק אך במשה דיבר השם. הלא גם בנו דיבר. אז מה זה רלוונטי? מרים בעצם קבעה עמדה. היא שפתה. היא קבעה עמדה. מכוח מה את יכולה לשפוט? איך אדם יכולה לשפוט עצמו לשפוט? אז היא אומרת שהיא שופטת כי היא מכירה את המטריה. היא יודעת את כל הנתונים, אז היא יכולה לשפוט. היא לא עשתה שום דבר שלילי. היא שפטה. וחז"ל לימדו אותנו שאל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. אתה יכול לדון יחידי, אבל אז זה סימן שאתה חושב שגם אתה אלוה. אל תתבלבל. זה המדרגה, מינימום. לכן לדבר לשון הרע גרוע מכופר ומעובד עבודה זרה. כי הבסיס נובע מזה שאתה חושב שאתה יכול לשפוט. כי יש לך זקן כזה ארוך. אם היא הייתה הולכת לבית דין, הכל היה בסדר גמור. אם הייתה הולכת למשה, הכל היה בסדר. אז בית דין היה אומר, אסור לך להעיד. אז הוא היה אומר, תצאי מהעדות, תמחקי את העדות. עכשיו הדבר הנורא. מכוח מה היא מצליחה לשפוט? מכוח שהיא באמת גדולת הדור. כי היא אומרת, גם בנו דיבר. היא ואהרון הם שני גדולי הנביאים בעולם. וממילא, זה לא אני מדבר, זה מרים מדברת באהרון על השאלה שכולנו שמחים שעולה בתורה הקדושה שלנו. פרישה מאישה, תקינה או לא תקינה בנבואה? דבר הכי טהור, הכי נפלא שיש. אבל היא הרגישה שמהמקום הגבוה שהיא נמצאת, היא יכולה לדון בי. זה בדקות שבדקות, איך אפשר לדבר בכלל על מרים? אתם יודעים מה היה חטאם של המרגלים? תחזיקו טוב. כולם אנשים, ראשי בני ישראל, ונבחרו על פי השם. והם אומרים את המסקנה הבאה. הרי כל שבט בחר בי לא באינטריגות פוליטיות. זה הקדוש ברוך הוא. זה קלפי. זה הקדוש ברוך הוא בחר. ואני נבחרתי כזה שמייצג את הכוחות של השבט הזה. ואני לא יכול לעלות אל העם. ברור לי שגם הוא, הגולם האחרון בשבט שמעון, לא יכול לעלות אל העם. אתם שמעתם מה הם עשו? הם שפטו. למה? כי יש להם את כל המטריה. זה נורא והיום. יש להם את הכלים, יש להם את כלי העבודה, נכון קוראים לזה היום. יש להם את כלי העבודה לשפוט. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאין לך את כלי העבודה לשפוט, דיין יחיד. זה מחלוקת הפויסקים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אמר שזה שאתה גדול הדור, לפחות בעיני עצמך, זה לא מעניין את אף אחד. אתה פושע קטן אם אתה שופט לבד. איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לשפוט על זה? איך אתה יכול להגיע לזה לך? מאיפה הבאת את זה? מה והמינה שלך להגיע לזה? ואתה משתמש בעוד כלי עבודה ובעוד כלי עבודה ובעוד כלי עבודה, ורק בכלי העבודה אחד שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אלוקים ניצב בעדת אל. בזה אתה לא משתמש. המילה דיבה מוסברת ברש"י בפרשה שלנו, בפסוק ל"ז בפרק י"ד, בחידוש גדול בעברית, רש"י אומר, היום בעברית המודרנית דיבה זה תמיד רע. אומר רש"י, דיבה זה לא תמיד רע. דיבה בא מהפסוק דובב שפתי ישנים. דיבה זה לעורר דיבור. ומזה שכתוב בתורה דיבה רעה, גם אצל יוסף וגם פה, דיבה רעה, הכוונה היא שיכולה להיות גם דיבה טובה. רש"י! אז מה זה דיבה? דיבה זה לפתח דיבור. מה שהזכרתם. דיבה זה לפתח דיבור. יכול להיות שהדיבה הייתה טובה. אבל ממה היא נבעה? היא נבעה משיפוט. ממה נובע שיפוט? שיפוט נובע מזה שיש לי את הכל, וזה לא הפיך. אני יכול לשפוט אותך. אני מונע ממך את האפשרות להאמין באלוקות שלך. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? תפירי. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מי שלא מבין שכלפי מעלה אמרו, אומר רש"י, לא מבין את הפרשה. את הפשט של הפרשה. כי הקדוש ברוך הוא אומר שיש לי כוח. ואתה מחזיק מעצמך שאתה יכול להגיד שאין לך כוח. רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. זה לא נתפס, זה לא יאמן. זה לא יאמן. אתם יודעים למה רש"י פותח בסמיכות הפרשיות? כדי להסביר את כל חטא המרגלים. כדי להסביר את הפשט. כי הוא פשטן. אתם יודעים למה עמדו 7 ימים בסוף וחיכו למרים? כדי לחלוק כבוד. אתם יודעים למה? תארו לכם שמחר בבוקר אתם פותחים את העיתון השם ירחם, זה כבר לשון הרע שאמרתי, ואתם רואים שכתוב ש-X מצורע. שמעת? שמעת? אומרים שלא. אומרים שכן. אתם לא מכירים? אפשר גם בלי להגיד אומרים שלא, אפשר לעשות רק עם האף. לא צריך את זה. ובזה סוגרים את העניין. כשמרים מצורעת, עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו מסדר 7 ימים מסדרי כבוד. ללמוד איך מתייחסים.
איך לא שופטים.
זה דבר לא יאמן. אתם יודעים מה ההבדל בין משה לבין המרגלים? החטא של משה היה שהוא הסכים לשלוח מרגלים. אתם יודעים למה הוא הסכים לשלוח מרגלים? כי הוא האמין בעם. החטא של המרגלים היה שהם לא האמינו בעם. החטא של משה היה שהוא כל כך האמין בנו. אתם יודעים למה הוא עשה לשלוח מרגלים? כי הוא אמר, אני רוצה שזה יבוא מאיתרותא דלתתא. אני רוצה שתרצו. אני רוצה שזה יהיה ארץ חמדה. אני רוצה שתגלו את הכוחות שלכם. אני רוצה את החשק. יודעים למה נשים לא היו חוטאות? נו כבר. התערותא דלתתא. החמדה, הרצון לרצות, הרצון של ארץ חמדה היה גומר את הכל, היה פותר את כל הבעיות. הריון אחד מסביר את זה. אבל הריאליה הגברית יכולה להתחיל בריאליה ולהביא לכפירה בעיקר. אם הקדוש ברוך הוא מינה אותי, משמע שגם לי יש את היכולת לפסול אותך. כלומר, איך שלא תסובב את זה, משמע שאין לך קדוש ברוך הוא. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוזם. למה צריכה מרים את השבעה ימים האלה? מה אנחנו מבינים בכלל במרים? כדי לקצר את האגו. אתם יודעים מה זה ענב מאוד מכל האדם ובזה עומדים? אף פעם לא סבתי מהפסוק הזה. מה זו ענבה? ענבה זה שאין לך ערך עצמי, חס ושלום. חס וחלילה. ודאי שיש ערך עצמי. ערך עצמי אדיר. זה התוצאה. ענבה אומרת את הדבר הבא. ענבה אומרת שיש לי כוח אדיר, יש לי מתנות גדולות, אבל זה לא שלי בכלל. אתם שומעים את ההגדרה? הנבא אומרת שכל המתנה שיש לי היא אפס שלי. הכל של הקודש בו. אפס, לא אפס נקודה אפס. אפס בלי נקודות. אין פה שום דבר שלי. לכן הנבא בא מהמילה עניות. ענות. קחו יהודי עני, עני מרוד. תן לו מעטפה עם 80 מיליון דולר שיעביר מפה לבנק. עכשיו הוא עשיר. אבל יש לו 80 מיליון דולר. הוא עני, שיש לו מעטפה של 80 מיליון דולר. תן לו לחלק את 80 מיליון דולר ל-100 אלף איש. הוא עני שמחלק 100 אלף איש, אם היינו חיים כך. אתם יודעים מה זה ענב? ענב זה מי שבאמת, באמת, באמת מבין שהכל של הקדוש ברוך הוא. אבל איך מגיעים לזה? סתם מספרים לי על משה רבינו ואומרים לי, אתה לא יכול להגיע לשם. אומר, זה עצם הצדק או הרשע, אחד מהמפרשים החסידים הראשונים. אומר, אתם יודעים מה זה ענב? מם, זה או מם היחס, יותר מכל האדם, או מם המתוך. האיש משה כל פעם כשרצה לעבוד על הענבה שלו, הדרך הייתה פשוטה, הוא נפגש עם עוד אחד. כשהוא פגש עוד אדם על פני האדמה, הוא אמר, האדם הזה, תראו איפה הוא גדל. אם הוא היה מקבל את המתנות שלי, הוא היה עושה את זה פי עשר יותר טוב. הגרת הרמב"ן. ענבה. הוא היה ענב מאוד, איך הוא הגיע למאוד? מכל האדם אשר על פני האדמה. זה לא גיבל? כלומר, כשהוא היה צריך לעבוד על הענבה, הוא לא פתח מסילת ישרים, הוא פשוט דיבר איתי. כשהוא דיבר איתי, הוא התמלא ענבה. מה שהוא שידר לי היה, אם היית מקבל את המתנות שלי, ודאי שהיית יותר מניע. וכל אחד שהוא פגש, זה חיזק בו את הענבה הזאת. וממילא כל אחד שהוא פגש, הוא הפך אותו ליותר מנו.
שני
המנים. אה?
שני
המנים. גם המקום. מכל, ואז מה? ואז כאילו אשבה. מכל. פלא פלאות. זה פלא פלאות. אתם יודעים מה זה האיש משה אמר מכל אדם? האיש משה הסתכל עליי, ואמר, רגע, הוא הולך בתורת משה. הוא לא רואה את מה שאני רואה. והוא הולך בתורת משה. לא זו ודאי יותר ממני. הגולם הזה עושה מה שמשה רבינו אומר, מנסה. הוא לא רואה כלום. מה שאומרים לא רואה ממטר. לא רואה כלום. איפה אני בכלל? שלבידן את כל האדם לכף זכות. יש שיפוט אחד מותר, אמרו לי פעם, תשמע, זה טבע באדם, שיפוטיות זה טבע. נכון, התורה פתרה את הבעיה של הטבע הזה. אתה חייב לשפוט לכף זכות. יש חיוב שיפוט על יחיד.
יש מייסה, סיפר לנו בבית, הרב זוסר, לפני זוסר. קרתי אותו, הוא נתן קישור.
תלמידו המובהק של הרב חרלט. התלמיד.
והוא סיפר...
נכון, היה את זה חברית.
מה? הרבי מזריל, אז היו ויכוחים...
מישהו הכיר את הרב זוסמן פה? אולי בוגרי הכותל, אולי. חנון לא פה. הוא היה יושב בכותל בשנים הראשונות. נו, מה הוא סיפר? מה הוא סיפר?
הרבי מזריל, שעברו שם חליצים עם ויכוחים קשים יותר אידיאולוגיים, וביזו את החסידים שם, ומנו וזה. והוא שומע את זה דרך החלום, הוא יוצא אליהם, הוא אומר לחסידים, תסתיקו, הם הרבה יותר גדולים ממני. הרבה גדולים ממנו, הוא האדמו"ר הצנוע, הקדוש, של גדול הזה. בזמן שואלים אותו, זאת אומרת, אם היה להם אבא כמו שלי, הם היו הרבה הרבה יותר גדולים ממני.
אמת גדולה.
מה?
אמת גדולה.
זה
הנבא. מי כל האדם? אז זה האנטיתזה לחטא מרים. ולכן זה נקרא עסקי דיבה. עסקי דיבה זה דובב שפתי ישנים. ככה רש"י מגדיר את המילה דיבה. היא דיבה. הדיבור הזה היה שיפוטי. גם הדיבור שלהם היה שיפוטי. התוצאות? כשאתה צריך ללמוד לא להגיע ללשון הרע, תזכור את מרים. והנה מצורת. אז התחלנו את הכל בלמה ניגרה, עכשיו זה הכל דבר אחד. הלמה ניגרה הוא הכוח להאמין שלי יש כוח להפוך את כל העולם. נו, אז למה משה ואהרון 39 שנה לא אמרו את זה בעצמם? כדי לא להגיד בבנותם של ישראל. הם יגיעו לבד ללמה ניגרה. הם כל כך רצו לעשות פסח במדבר, מוישה ואהרון ברמה שלהם. אבל איך הם יגידו את זה? אם הם יגידו את זה, אז זאת אומרת שאני לא אמרתי את זה. שם סבלנות, עד שאני אגיע.
זה דבר כמו בעצם את
השם לחרות בישראל, על דוד, שהוא... אתה נבנות את הבית, בעצם זה לא בא מתוך הישראל. פלפלות, פלפלות, פלפלות. שבחם, חיבתם. אז זה הנשים, הנשים והאנשים של הכלי יקר. אילו היה אומר להם, על החמדה, הארץ חמדה הזאת. נו, בעזרת השם, שנזכה, שנזכה, שנזכה. הפשט הוא שאם יהודים צועקים למה אני גרה, אז הכל משתנה, נכון? צריך לצעוק עד מתי, לא? ככה חסידים אומרים. חסידים אומרים למה אני גרה, זה? רק מה, לא? זה שבחם.
מי חנה בין הקשר ויוצא הקדוש ברוך הוא לזכות את הפרד, איך אני אולי אפשר לזכות שנאמר, אדוני חפץ,
ובאחור יגביל תורה. תודה, להתקדש מרבה. זה על מה דברי החירותי והמדינות.